שלום לכולם, שבוע טוב וחודש טוב, חג שמח. אנחנו פרשת ויגש. פרשת ויגש ניתן למצוא בבראשית פרק ממדלת, וברור שאי אפשר, כמו כל השבועות הקודמים, עזבנו ברגע הכי מותח בשבוע הקודם, ואנחנו ממשיכים בשבוע הזה. אז מה היה לנו? בשבוע הקודם פרשת מקץ, יוסף באמת יוצא מן הבור, נס גדול, נהיה מלך מצרים, ועכשיו הוא בונה את השלב הבא. מה השלב הבא? הרי יש, קראו לו דברים בעבר. אתה לא יכול להתחמק מזה, אתה לא יכול להתעלם מזה. הרי הוא עבר מקצב דבר נורא, האחים שלו מכרו אותו לעבד. אוקיי, מה עושים עם זה? והתשובה, יוסף יודע שהאחים צריכים לבוא למצרים. אין אוכל. רק במצרים יש אוכל. בכל המזרח הקרוב אין אוכל. ואכן האחים מגיעים למצרים, יעקב אבינו אומר, שמעתי יש לחם במצרים, לכו תקנו לחם במצרים. הם הולכים למצרים, יש הוראות בכניסה של המכס, שאם מגיעים כאלה חבר'ה להביא אותם אליי, מביאים אותם ליוסף. יוסף לא אומר שלום אחי היקרים, הוא לא אומר גם מנובלים, איך עשיתם לי את זה, הוא אומר להם, אתם רמאים, אתם מרגלים, לראות ערוות הארץ באתם, תוכיחו שאתם לא מרגלים. הם אומרים, לא, אנחנו לא, יש לנו אבא, זקן ואח, יש לכם אח? תביאו את האח. איך נביא את האח? הרי יעקב לא שלח את בנימין כדי שלא יקרה לו שום דבר, כי נשאר רחל מתה, יוסף הלך, נשאר בנימין. יוסף אומר, אין בעיה. אני אוסר את שמעון, שמעון נשאר בבית סוהר, אתם תהיו רעבים, תבואו, אל תבואו בלי בנימין. הם באים עם בנימין, איך? יעקב לא מוכן לתת להם ללכת. יהודה אומר, אני ערב לך. אני ערב לך כל הימים. אומר הזוהר, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, אני ערב לך. יעקב נותן את בנימין, הם הולכים, ואז יוסף תופר תיק לבנימין. משתילים את העדויות בתיק של, בעסק של בנימין. תופסים אותם בדרך, איך גנבתם וכל, אנחנו גנבנו, מי שגנב לך ימות, ואנחנו נהיה עבדים שלך אם זה קרה. נאיבים כאלה. מה, מישהו יחפליל אותי סתם בכוונה? מוצאים את הגביה אצל בנימין. ואז אנחנו בואו ניכנס עכשיו לפסוקים האחרונים של פרשת מקץ. קראנו אותם אתמול. אנחנו בפסוק י' ד', פרק מ' ד', ויבוא יהודה ויחב ביתה יוסף ועודנו שם ויפלו לפניו ארצה. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש שנחש איש אשר כמוני. איך עשיתם כזה דבר? אתם לא יודעים שאני רואה דברים. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך. יהודה בכלל לא, הוא יודע שהפלילו אותם, הוא יודע שבנימין לא עשה את זה, אבל הוא יודע שזה לא במקרה, לא במקרה. ולא רק זה שהוא יודע שהוא לא במקרה, ברגע שהם נכנסים לצרה, ראובן, כתוב ראובן, אומר להם, אמרתי לכם שלא שמענו את הבכי של האח שלנו, הנה עכשיו. עכשיו זה מגיע. מה אנו נדבר, מה נצדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך, עיננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר חלילה, למעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום על אביכם, תשאיר אותו, בנימין, לכו לאבא. וזה הדבר שהם הכי פחדו ממנו, לא יכול להיות דבר יותר מפחיד מזה. ויגש אליו יהודה, פסוק י"ח, פרק מ"ד. ויאמר, בי אדוני ידבר נא לעבדך הדבר באוזני אדוני. והרבה מפרשים אומרים, מה זה ויגש אליו יהודה? כבר הם מדברים. נכון? אנחנו כבר, השיחה התחילה. יהודה אומר, מה אני צדק וכולי, אנחנו לא בסדר, אנחנו עבדים שלך. מה זה ויגש? ואז יש כמה מדרשים. עכשיו תצטרך לזכור שכל המדרשים וכל האגדות, יש להם מהות של לתת לנו משהו שמאחורי הסיפור. אז אחד אומר, זה הם היו, יהודה אמר, אנחנו הרסנו את שכם, אנחנו נרוס את מצרים, לא תשחרר את בנימין. מצד שני, זה לא הטקסט. בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ועל יחר רבך בעבדך, כי כמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם מבואך, ופתאום מתחיל סיפור כזה מלב אל לב. אתה מדבר עם עריץ, אין לו שום סנטימנטים, הכוח משחית, מה אכפת לו מהאבא הזקן שלך? הוא מדבר מהלב, הוא נותן את הכל, ובסוף, שזה הקלף המנצח, בסוף, פסוק למד ג' ואתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעלים אחד. תן לי להחליף אותו. שלח אותו לאבא שלו, אני אשאר במקומו. כי איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, פנראה ברע אשר ימצא את אבי. מה קורה פה? תזכרו, פרשת ויגש תמיד בהתחלה של חודש טבת. חודש טבת זה נשלט על ידי כוכב שבתאי, זה הכוכב של החוקים של התיקון. החוקים של היקום. תחשבו, 20 שנה, 22 שנים, הם יושבים עם עם הכאב הזה, עם הסוד הנורא. מצד אחד, אבא שלהם באבל, והוא לא יכול להתנחם על האבל, על האובדן של יוסף. הלכו לו החיים. מצד שני, הם יודעים שהם עשו את זה. יש קשר של שתיקה, לא מדברים על זה. אבל יש פה פיל בחדר שלא מדברים עליו. ואיך משפחה יכולה לתפקד ככה מש 22 שנים, ואתה יודע שיום אחד אתה צריך להתמודד עם זה. והכי גרוע, ראובן, אנחנו יודעים, איבד את עולמו. ראובן הוא זה שאמר, בואו נזרוק אותו לבור. ראובן שהיה בחור, הוא לא מקבל לא את הבחורה, הבחור היה מקבל את הבחורה, את הכהונה ואת המלוכה. איבד את כולם. יהודה, והירד מיד אחרי הסיפור של מכירת יוסף, והירד יהודה מעליכיו. הבן הראשון שלו מת, הבן השני שלו מת, הבן השלישי הוא מפחד עליו, ואז הוא מוצא את עצמו, מכניס להיריון את הקלה שלו. איזה ביזיון. את תמר, איזה ביזיון. חודש טבת זה חודש של סגירת חשבונות. ופה יש פה סגירת חשבון. כי מי שבאמת, מה היה יהודה הוא זה שאמר למכור את... אם יהודה היה עושה את זה אז, ואומר, על גופתי, אף אחד לא הורג פה את הילד. מה יקרה לנו כמשפחה אם נהרוג את הילד, אנחנו נחזיר אותו לאבא. וזהו. לא, בוא נעשה שיהיה נוח. לא נעמוד מול האלימות של אלה שרוצים להרוג אותו, ראובן ושמעון ולוי. לא נדבר... בואו לא נעשה את זה נוח. בואו נשים את התיקון עכשיו על השולחן. כי מה שקרה, ראובן לא היה מוכן לעמוד מול זה. יהודה לא היה מוכן מול... מה תשלום שהם משלמים? כבר עשרות של שנים. עכשיו מגיע הזמן להאזן את החשבון. אוקיי? לכן שיהודה פה בא ואומר, אני מוכן לתת את עצמי. תשלח את הילד. שחרר אותו. מה התוצאה? ולא יכול יוסף, פרק ממי פסוק א', ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. שיש פה מהות אדירה. כלומר, תחשבו, רגע לפני, זה ממש כמו הסיפור של יציאת יוסף מהבור. העניין הזה של הניסים שנעשים כתוצאה מזה שהאדם לוקח את האחריות על משהו קלקל. עד הסוף, הוא לא משים את הבורא, הוא לא מצטדק, הוא לא חושב שמה לעשות, אני כזה, והעולם הוא... הוא לוקח את האחריות עד הסוף, ואז ישועת השם כרף עין. יוסף עובר בפרשה הקודמת, במקץ, בבוקר הוא קם כעבד, בכלא מצרי, בערב הוא הולך לישון, במיטה של המלך, עם הפיג'אמה של המלך. ועם טבעת המלך על היד שלו, עם זכות חתימה בודדת, על כל חוק במצרים. האחים עומדים מול עינת השלום. במשך 22 שנים שמרתם את הסוד הנורא, וזהו, אי אפשר יותר. זה מתפוצץ לכם בפרצוף. ויהודה עושה את התשובה האמיתית. משהו היה צריך לעשות 22 שנים קודם. לא יכול יוסף להתאפק. הוא אומר, אני יוסף. אני יוסף. ופתאום, הכל מתהפך. לא רק שבנימין לא נהיה עבד, לא רק שיהודה לא צריך להיות עבד, לא רק שהם לא צריכים לחשב איך לברוח ממצרים, פתרנו את הבעיה הראשונה. יוסף חי, הוא מלך מצרים, עוד 5 שנים יהיה רעב, תביאו את אבא ותביאו את אבא, אנחנו פה יושבים כל הקערה של השמנת והדבש של העולם פה במצרים, אנחנו עכשיו נהיה בעל הבית. יכול להיות מהפך יותר מוזר מזה של מציאות, מה שנקרא ישועת השם כרף עין. מתי זה קורה? שאתה פותח את החסימה, שאתה פותח את הסתימה. עכשיו בואו ננסה להבין יותר לעומק אחרי שהבנו את הסיפור מסגרת. עוד פעם, שאנחנו נוכחים שיש סתימה, יש עיכוב, יש חסימה, דברים לא הולכים, לא זורמים וכן הלאה, יש פה איזה משהו מן העבר שאנחנו צריכים לתקן. יש פה איזה חשבון, זה לא סתם תקוע. ושאתה מתקן את זה, ולא יכול יוסף להתאפק. ומה הזוהר אומר? מי זה יוסף? ספירת יסוד. זה השפע. השפע זורם. בואו נחזור עכשיו, עכשיו נפרט את זה לפרטים. ונראה עכשיו אנחנו יכולים להבין במסגרת הזאת, איך הזוהר מסביר לנו מה שקורה כאן. וגם הוא נותן לנו כלים קצת יותר יעילים להתמודד עם הסיפור. בהיגה של אב יהודה, אני קורא בהתחלה של פירוש הסולם על הזוהר. רבי אלעזר פתח ואמר, כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו, הוא מצטט פה, מישעיהו סמך ג' מקרא זה בהו, יש פירושים לפסוק הזה, אבל כמה פירושים יש לכל פסוק? אבל בורא, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כל יום ויום עשה את מלאכתו כראוי. בכל יום ויום עשה כמו שצריך, כיוון שבא יום השישי, והוא צריך לברוא את האדם, באה לפניו התורה, אמרה, האדם זה שאתה רוצה לברוא, עתיד הוא להכעיס אותך. אם לא תריך אפך, מוטב לו שלא ייברא. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אחי בחינם אני אקרא איך הפיים. אלא הכל נברא בתורה. כלומר, זה מדרש מאוד מפורסם, מאוד ידוע, בא הזמן לברוא את האדם, והתורה אמרה, בורא עולם, יש גם עניין של מלאכים, אם אתה בורא את האדם, צריך להבין, הוא הולך לחטוא, ואי אפשר להתעסק איתו, אי אפשר להתעסק איתו בדין, כי הוא יחטא, ואם אין פה סבלנות ואין פה חמלה, זה לא הולך לשום מקום. ואז אנחנו מבינים למה העולם יש בו רחמים, כלומר זה שאנחנו מקלקלים עד שמגיע החשבון, זה לא 60 שוטף פלוס, שוטף פלוס 60 יום, זה הרבה יותר, לפעמים זה 22 שנה. עד שמגיע זמן הפירון, לפעמים אפילו יותר, לפעמים כמה גלגולים. אבל מגיע תמיד הזמן פירון. לכן העניין של ערך הפיים, יש פה עניין של חסדים, בלי החסדים זה לא היה עובד, ולכן בן אדם, הכל יכול לעבוד, יפה, נחמד, וכן פתאום בא איזה בעיה, אל תקפוץ ותגיד, מה פתאום, מה עשיתי וכן, אתה יודע מה, אתה יודע מה עשית? אבל זה היה מזמן, אין התיישנות, לא אין התיישנות. לא בעולם האמיתי. ומשום כך, האדם צריך להבין שכל מה שקורה יש לזה סיבה. עכשיו פה זה נכנס לרזולוציה יותר עמוקה. או כמו שהתורה מתחלת בבית, כן נברא העולם בבית. הרי לכן יש מדרש שאומר ש2000 שנה לפני בריאת העולם התורה כבר הייתה קיימת. התורה הייתה קיימת? מה זאת אומרת? והתורה באה לדבר לפני הבורא ומדברת איתו? וזה, כלומר, חבר'ה, זה אגדה. אלא, אומרים חז"ל, התורה הייתה קיימת, בורא עולם היה מסתכל בתורה ובורא את העולם. שואלים חז"ל, אז למה אנחנו צריכים ללמוד תורה וכי לברוא עולם אנחנו צריכים? לא. אם אתה מסתכל על התורה ובורא את העולם, גם כדי להבין איך העולם הזה עובד, אתה צריך להסתכל בתורה. למה אני צריך להבין איך העולם הזה עובד? היום בעיקר, בן אדם קונה איזה מכשיר משוכלל, ומגיע עם ספר כזה עובי של השימושים. למי יש סבלנות לקרוא את הספר? אתה סומך על זה שזה אינטואיטיבית, אתה תוכל ואתה... אבל יש כאלה שקוראים את הספר. ופתאום אתה רואה המון דברים שלא ידעת שנמצאים, כי אתה לא ידעת שיש אפשרויות כאלה. נכון, זה אינטואיטיבי לדברים בסיסיים, אבל זה יצירה כל כך מחוכמת, יש כל כך הרבה אפשרויות, אם לא תקרא את הספר, אתה לא תדע דברים שלא חלמת שאפשרי, שמישהו חשב על זה. ובמכשיר הזה יש אפשרות גם לזה וגם לזה וגם לזה וגם לזה, ועשית את זה ידנית או כל מה, לא עשית כי לא ידעת שאתה יכול, כי לא קראת את הספר, זה הסיפור של התורה. התורה זה הספר של החוקים. למה זה חשוב? למה זה נמצא פה? כמו אמרנו, חודש טבת זה חודש של חוקים. אנשים שבני מזל גדי, זה אנשים שמסתדרים יופי עם חוקים, עורכי דין, רואי חשבון, דברים אצלהם צריכים להיות סגורים לפי החוק. אוקיי? הם מעדיפים את הדברים האלה, וזה לכן מאוד חשוב להם העניין של החוקיות. התורה זה החוק של היקום. כוכב שבתאי, שהוא הכוכב שאחראי על החוקים ועל החוכמה, הוא זה שמעורר, מי שמבין קצת אסטרולוגיה, כוכב שבתאי שהוא מופיע, זה אומר, זה הזמן עכשיו לעשות חשבונות. ללכת לחשבונות. יש חובות? צריך לנקות את החשבון. אוי, זה נורא והיום. אבל זה לא ירגיש הרבה יותר טוב אחרי שחשבון נוקה, ואתה כבר יודע שלא, שאין אחריך את ההוצאה לפועל, וכן הלאה וכן הלאה, את כל ה... זהו, ניקינו את החשבון. אתה יכול להסתכל על זה בתור אסון, אתה יכול להסתכל על זה בתור איזה הזדמנות להשתחרר. פה הזור מביא עוד מדרש. הוא אומר שכאשר לפני התורה היו אותיות, נכון? וכשהעולם, שהתורה עמדה להיכתב לפני שהעולם היה אמור להיברא, ובעצם התורה היא ספר החוקים, היא ה-DNA של היקום. הרי יש ב-DNA את כל האינפורמציה של איך האדם בנוי. אז התורה זה ה-DNA של היקום. באו כל האותיות לבורא עולם, ואמרו לו, אנחנו רוצים שתברא בנו את העולם. יש עוד הגדה כזאת. ובאו האותיות בזו אחר זו, אות אחרי אות, וכל אחת זה נמצא במדרש האותיות של רבי אמנון הסבא בהקדמת ספר זו. פה יש ממש קיצור של המדרש הזה. ושם אומר שבאו ואותי, והאות א' באה, האות ת' באה קודם, מהסוף להתחלה. ואמר, בי תברא את העולם. העולם אמר, לא, את מסמלת את הסוף. 30 יום לפני פטירתו של אדם, האות ת' מופיעה לו על המצח. מזל שרוב האנשים לא יכולים לראות את זה, כי אחרת המצב היה... רוב האנשים לא רואים, כי הם לא יכולים להתמודד עם זה. אבל מכיוון שהאות שמסמלת את הסוף, אי אפשר לברוא איתך את העולם. וכך זה עובר לכל יתר האותיות, עד שמגיעים לאות ב', ובורא העולם אומר, את ראויה שבך יברא העולם, כי את ב' של ברכה. וברכה, אין בצד שלילי, בכל דבר יש צד שלילי. לברכה אין צד שלילי. אם יש צד שלילי, זה כבר לא ברכה. אבל יש פה סוד עצום, ותכף אנחנו נראה איך זה קשור. למה צריך להביא את המדרש הזה? ואז הוא חוזר לפסוק שממנו התחלנו. מה היה הפסוק שממנו התחלנו? כי אתה אבינו. הוא אומר כך, סעיף זין, פירושו, משום שעולם הזה שהוא הנוקבה, דיזרפינה נקראת אתה, נשתכלל ונברא במדרגה זו, דהיינו בסימן ברכה. כנ"ל שהעולם נברא ונשתכלל בבית, משום שהיא סימן ברכה. וגם האדם נברא בה, באות בית, במדרגת סימן הברכה ויצא לעולם. לפיכך נחשבת הנוקבה מבחינה זו לשורש אל האדם. ואנו אומרים אליה, כי אתה אבינו. דהיינו כי אתה שורשנו. מה זה אומר? כי יש פה סודות גולים, אחר כך הוא מסביר את זה, אנחנו ניכנס להסביר את זה. והוא המאמר, כי הוקשה לו בכתוב, ויגש אליו יהודה, שלכאורה הוא מיותר, שהיה מספיק לומר, ויומר אליו יהודה, כי כבר התחיל דיון בין יהודה לבין יוסף. היה מספיק לומר, ויומר אליו יהודה, בי אדוני. ופתח רבי אלעזר לבאר זה עם הכתוב, כי אתה אבינו. הוא מוכיח תחילה שהאדם והנוקבה דיזרמפין הם שניהם במדרגה אחת. דהיינו במדרגת חסדים המגולים בהארת חוכמה. ועל כך, הזוהר מרחיב את העניין ואומר, יש שני עולמות במציאות שאנחנו מכירים. ישנו העולם הנסתר. העולם הנסתר זה העולם של העולם הרוחני, העולם העליון. אוקיי? וישנו העולם המגולה לחמשת החושים, שזה נקרא הנוקבה, זה העולם שלנו. זה נקרא העולם הזה. אוקיי? מה עכשיו זה קשור למה שאמרנו? תשימו לב, מה תפקידו של אדם, ובוא, אני לא אחזור על כל מה שאמרתי בשבוע שעבר, אבל אמרנו בשבוע שעבר, כל הסיפור של הנס של חנוכה היה סביב העניין שהתרבות היוונית ההלניסטית אמרה שכל מהותו של האדם זה לשכלל את העונג הגופני החומרי. של ההנאה של הגוף, לשכלל את הגוף הזה בהתעמלות ובספורט וכן הלאה. ואימון וכל הדברים האלה שהגוף יהיה בשיא הכושר. אבל גם בשיא הכושר של הטעם, האסתטיקה, כל העניין, וחוץ מזה אין שום דבר. אנחנו לא מדברים על אפלטון ואריסטו, אנחנו מדברים על התרבות ההלניסטית ששלטה באותו זמן בכל אגן הים התיכון. והיא הבסיס של התרבות האירופית. עד היום. ומה היא אמרה? מה שיש, מה שאתה רואה זה מה שיש. זה הכל. ולכן תחיה ככה. אכול ושתה כי מחר נמות. וחיים רק פעם אחת. אוקיי? והתרבות היהודית אמרה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. מהו תפקידו של האדם? תפקידו של האדם הוא לחבר בין העולמות. יש עולם עליון, יש עולם תחתון. יש את העולם האמת, ויש את העולם הגשמי. מה ההבדל ביניהם? זה לא כמו שהרבה תורות אומרות, לא, העולם הזה זה עולם אשליה, אין לו שום משמעות. אז אין לך שום צורך בשום דבר בעולם הזה, לא ברכוש ולא כלום, 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 יש רק את העולם הרוחני. לא, אנחנו פה אמרנו, כדי שתפקידו של האדם, בוא ניכנס לזה, שהוא אומר, סעיף יוד, רבי יצחק ורבי יהודה היו יושבים לילה אחד ועוסקים בתורה. אמר רבי יצחק לרבי יהודה, הרי למדנו כי כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, עשה את העולם התחתון כאין העולם העליון. ועשה הכל זה כנגד זה, שכל פרט ופרט שבעולם התחתון יש לו שורש כנגדו בעולם העליון. והוא כבודו למעלה ולמטה. מה אנחנו אומרים? מלוא כל הארץ. זה לא כל העולם, זה שני העולם, מן העולם ועד העולם. מה זה מן העולם ועד העולם? מן העולם הרוחני העליון, אל העולם הגשמי התחתון, מלוא, הכל מלוא, מלוא כבודו. מה התפקיד של האדם? האדם הוא היצור האחרון, היחיד, שמסוגל לחבר את העולמות. שמסוגל, איך אנחנו אומרים? כל ברכה. כדי שאדם עושה מצווה, יש ברכה, נכון? איך הברכה מתחילה? ברוך. מה זה ברוך? במה העולם נברא? ברכה. אבל זה נאמר בגוף שלישי נסתר. אומר הזוהר, למה? מאיפה אתה מושך את הברכה? מהעולם הנסתר. אתה מתחיל מברוך. ואז מה אתה אומר? אתה. מי שבא משפות אירופאיות, אתה אומר לבורא עולם, אתה? אתה צריך להגיד, אתם? או הוא? נכון, מה זה אתה? לא, אתה זה העולם שלנו, העולם הגשמי, כי העולם הזה זה העולם שיש בו מאלף עטף להי של ספירת מלכות. זה אתה. לכן זה גוף שאיני נוכח, כי זה העולם שלנו. יש העולם שמעבר, ויש שממנו נמשך את הברכה, ברוך. אתה זה העולם הזה שלנו, שכל הברכה הזאת, מאלף עטף, אני צריך למשוך אותה לפה, לעולם הזה. ותכליתו של האדם זה לצוות את שני העולמות האלה יחד, וקוראים לזה מצווה, מישון ציוות. זה לא מסורת, זה לא דת. או, בורא עולם, יש לו קריזה, הוא אמר, תעשה את זה ככה וככה, ואל תשאל שאלות. לא, אתה עושה את זה, אומר הרי הקדוש, כדי להמשיך, למשוך את הברכה העליונה, זה מה שאתה עושה, וכולנו יודעים את זה. יש את זה טכניקה של איך להאיר את העולם הזה. ולכן, כל העניין של חנוכה זה למשוך את האור מלמעלה, להחזיק את הנר, ולהוריד את האור האינסוף, האלוקי, הבלתי נראה, ולהדליק נר חנוכה. להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות נחל. ליצור נחל של שפע שיורד מלמעלה למטה. וכמו שאמרנו, מי זה מקצוען אמיתי שהצליח בחיים שלו? זה האדם שיודע לקחת בניין או מבנה ולהפוך אותו לבית. לקחת מוצרי מזון ולהפוך אותם לאוכל. לקחת מוצרי טקסטיל ולהפוך את זה לבגד. אבל לא סתם משהו שאנשים מרגישים את הנשמה היתרה בפנים. לא סתם משהו, סתם שעשו אותו דרך אגב או כלצאת ידי חובה. זה ההבדל בין לחיות ליד לבין לחיות את החיים. מה קורה אם אתה עושה איזשהו דבר מה? אתה עושה את זה רק בעולם הגשמי. מה שנקרא לצאת ידי חובה. צריך להתפרנס, צריך זה, צריך זה, צריך מקום לגור, צריך בגד, צריך... ואתה עושה את הכל כדי לצאת ידי חובה, כי צריך להספיק. ואין רוחניות, מה זה רוחניות? מה אתה מדבר? בן אדם צריך להתפרנס, צריך להיות בעולם, צריך לעשות את כמו שצריך, זה בדרך כלל התזה של רוב בני מזל גדי. מאוד חומרי, מאוד פרקטי, עבודה קשה, אתה תרוויח, אין אף אחד למעלה שיעזור לך, תשכח מזה, זה פה פה פה, תעשה את זה כאן. ואני שולט ואני עושה את הכל. מה הבעיה? אומר הארי הקדוש, שאתה עושה את זה רק בחומר. אין איזה משמעות. מה זאת אומרת איזה משמעות? מכירים את המילה באנגלית לדיכאון? המכה של העולם המודרני. דיכאון. איך אומרים באנגלית? Depression. אתם יודעים, יש עוד מושג למונח depression. Depression זה גם שקע. אוקיי? בן אדם אופה משהו. איך עולה העוגה או איך עולה הלחם? יש בועות, נכון? מה קורה שיש בועה? בועה, בועה, זה נראה שזה תופח, ואז הבועה מתנפצת. מה נוצר? Depression, שקע. אם אתה לא ממלא את הדבר הזה ברוחניות, נשאר שקע ריק. אז מישהו אמר לי, מה, אתה לא מתלהב עכשיו, מגיע אחד בינואר, ומיליארדים של אנשים שמחים. שמחים ממה? מכלום. מזה שהתחלף התאריך? תגיד לי, אתה נורמלי? אז תלך, תעמוד ותהיה שמח מזה שהרמזור התחלף מאדום לירוק. מה ההבדל? אותו דבר. אותו דבר, מה ההבדל? לא, זה פעם בשנה. או, פעם בשנה, יופי. אבל מה, אז מה האנשים עושים? הם צריכים למלא את הבועה, נכון? אז הם שותים, קונים, מבזבזים כסף, עושים... ומה קורה? יש תמיד את הבוקר שאחרי, שאתה מתעורר עם הרקנות של השקע שנשאר איפה שחשבת שיהיה מלא. כי לא מילאת את זה עם כלום, עם שום תוכן. זה קליפה ריקה, זה דיפרשן, זה דיכאון. אנשים היום הולכים ונהיים יותר מדוכאים ויותר מדוכאים, ולכן מה הם עושים? הם קונים יותר דברים שהם לא צריכים. שותים יותר, כל העולם משקיע מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים נגד. נגד, אלכוהוליזם, סמים, כל מיני התמכרויות. במספר המתמכרים יורד? עולה, עולה. כמה זה עולה לקופה הציבורית? כמה זה עולה יותר? כמה עולה לקופה הציבורית? שלא לדבר הנפילה שאנשים לא מתפקדים בעבודה, שאנשים חולים כל מיני מחלות כרוניות שהם תופסים כתוצאה מזה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, חוסר תפקוד, ביטוח לאומי, כל הד... מזה שאנשים מפסיקים לתפקד. למה לא מתפקדים? כי הם לא מוצאים את הייעוד שלהם. הכל שקע ריק של רקנות. אם אתה רק מסתכל על העולם הגשמי ואתה חי, בוא, כן, לא, זה קרה, מה לעשות, זה קרה, תמשיכו הלאה, לחסות, 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 ובוא נחיה אכול ושתה כי מחר נמות. ואז אתה מגיע ומגיע, כל פעם מגיעים הזדמנויות, אתה צריך לשלם את החשבון. צריך לשלם את החשבון, וזה בדיוק לכן. אז הוא אומר, יש לנו פה שני עולמות, יש פה יהודה שהוא מסמל את המלכות, את העולם הזה, ויש את יוסף, ספירת יסוד, שמסמל את העולם העליון. ומתי יש התנגשות בין העולמות האלה? מתי זה ויגש שיהודה עושה פה משהו לא רגיל? הוא מוכן לתת את הכל, לוותר על הכל, כדי שלתקן את מה שהוא קלקל. הוא מוכן לוותר על הגאווה, הוא מוכן לוותר על השליטה, הכל. הוא מוכן לוותר על השליטה, על החירות הפרטית, רק כדי לתקן את מה שהוא קלקל. ושבן אדם מגיע, ולכן הזומש, שאדם עושה את זה, מה שנקרא מים נוקבין. כלומר, זה התערות מלמטה, התעוררות, התערות הדלתת, התעוררות מלמטה. שהאדם מתגבר על טוב, אז ככה, וזה, חשובים, ומה לעשות, ומה אפשר כבר לצפות מהחיים, מהאנשים, שבן אדם יוצא מזה ושובר את הקופסה. ובמסירות נפש אדירה הוא מוכן ללכת ולהילחם על האמת שלו ועל הערכים שלו ועל על מה שבעצם ממלא על האמיתי, ואז הוא עושה את הפעולה הזאת של ההתעלות הנפש הזאת, של לצאת מזה שאתה מסתובב כל הזמן עם הזרקה של נובוקאין לתוך המוח. ואתה כל הזמן נמצא מצב של הרדמה מקומית כללית וכן הלאה. ואתה מתעורר ואתה רוצה לחיות את החיים באמיתי. כשאתה עושה את זה, אתה פשוט עולה, אתה מתרומם, וכשאתה עולה, אתה ניגש, מתנגש במה? ספירת יסוד. מה אומר הארי הקדוש הזה? ספירת יסוד, זה, אפשר להמשיל את זה לצינור. הצינור שמזרים אבקה, כמו קמח. בטבע של אבקות, שבלחות זה נהיה גושים, וזה נסתם. אבל שהאדם נותן מתוך עצמו, שהאדם יוצא מתוך הנוחיות ומוכן, והוא מוכן לוותר על הנוחיות האישית, הזה של לא לצאת, לא לעשות גלים, ולהילחם על, על החירות שלו, ולהילחם על האמת שלו, יש מכה. יש התנגשות. עם מה? אתה עולה למעלה, ואתה מתנגש עם ספירת יסוד, ושיסוד מקבל מכות, האבקה מתפוררת, והשפע מתחיל לזרום. ברוך אתה. ושהשפע זורם, זהו, זה מה שיצא. למה קרה כל הסטאפ, כל הרקע, כל הסיפורים, כל הדברים שקורים כדי להביא אותנו למקום, שאו שנעשה את העבודה ונמלא את השקע בברכה, ואז דווקא המקום של הכאב, לא אומרים שהצורך הוא אם כל המצאה? אם אין צורך, אם אין קושי, לא ממציאים. נסתכל, כל התרבויות של אלה שחיו במשך אלפי שנים, באיים, באוקיינוס השקט, ששם לא היו מלחמות, והיו קוקוסים על העצים ובננות, וכל, איך תדע, כל מיני, ואתה לא צריך, איזה תרבות כבר נוצרה שם? איזה ערכים ואידיאולוגיה נוצרו שם של התרומות נפש וכו'? נשאר אותו דבר כמו לפני אלפי שנים. איפה נוצרו התרבויות הגדולות, איפה מתחילו להיווצר? דווקא במדבריות של מצרים, של עיראק, בארץ, איפה שיש מדבר ואתה צריך התארגנות כדי לחפור בורות מים, כדי להתגבר על המכשולים, שם נוצר הצורך, שם נוצר הצורך להבין את המציאות. שם נוצרו התרבויות שהתחילו ליצור טכנולוגיה, התחילו ליצור דרכים להתמודד עם הקשיים, ואז מאדם התחילו לגור במקומות שקודם לא יכלו לגור. ושם הם התחילו ליצור את המצב הזה שהאנושות הולכת וצועדת קדימה. אז פה אנחנו מדברים, האדם שלא מוכן להשלים עם החוסר שיש לו בחיים, והוא משתמש בחוסר הזה כדי להניע את עצמו קדימה, ולשפר, ולהגיע למצב שאני חייב, חייב, חייב את המסירות נפש בחיים. אני חייב לעשות דברים שמוציאים אותי מה, אבל לא בא לי. אז זה לא בא לך. אתה רוצה למות? אתה רוצה להסתובב עם דיכאון? מה זה דיכאון? זה בעצם שקעים עם וקומים. ואז אתה איך תמלא את הוואקום? עם כל מיני התמכרויות, עם כל מיני חוסרים, עם רגשות שליליים. כשאתה מתמכר זה גם התמכרות. רחמים עצמיים, כעסים וכן הלאה. האם לכך נועדנו? האם לכך נוצרנו? לא. ברגע שאדם עושה את זה, הגוף שלו מתחיל להתפרק. למה? אתה לא נוצרת לזה. כל העניין של ויגש של אב יהודה זה בעצם, אתה חייב להילחם על החיים שלך. אתה חייב את המסירות נפש הזאת. חייב לעשות משהו בשביל מישהו, בשביל איזה ערך, בשביל איזה רעיון, אבל לא סתם בלוף. כי זה גם יהיה בועה שתתפוצץ וישאר איזה שקע גדול של רקנות. זה חייב להיות ערכי, זה, ואיך אני אמצא? יש ספר חוקים, יש תורה. אתה צריך ללכת לפי החוכמה, יש כמה סוגים של חוכמה. יש חוכמת האמת, ויש כל מיני חוכמות שהן חוכמות של שקרים. וכל הזמן המין האנושי מנסה להמציא כל מיני פילוסופיות שינסו לפתור, בעיקר במאה ה-19. אז היה המציאות המרקסיזם, ואת הסוציאליזם, וכן הלאה, כל מיני תיאוריות שבצערנו הרב, הנאציזם אחר כך, שהאנושות שילמה מחיר כבד מאוד, כי כל התיאוריות האלה, שנהגו במוחם הקודח של כל מיני אנשים שניסו להמציא את זה מעצמם, זה תמיד נגמר רע. התורה נותנת את הכלים. עוד פעם, אם אתה מסתכל על זה כעל דת, אתה שוב מוצא את עצמך, כמו שארי אומר, עם כלים ריקים. ריק. כי אתה עושה את זה כי בורא העולם אמר. לא, אתה עושה את זה כדי להוריד לעולם הזה שפע. גם שאתה עושה צדקה, גם שאתה עוזר לאנשים, גם שאתה מקיים את מצוות ואהבת לך כמוך, אתה עושה את זה כדבר, כל הדברים שאם זה ערכים, או גם לא תגנוב, או כל מיני דברים פשוטים כאלה. אתה בעצם מחפש להכניס את התוכן הרוחני, את השפע, את המשמעות, להיכנס לכל דבר ולהכניס בפנים איזשהו אבקת פיות. קוראים לזה קדושה, קוראים לזה ערך, קוראים לזה נשמה יתרה, הרעיון זה אותו רעיון. פעם בהגדה זה נקרא ככה, פעם בהגדה אחרת זה נקרא ככה, פעם זה האור הגנוז. מה זה חשוב? זה חשוב שבן אדם חי ככה, אתה נכנס לדלת אמות שלו ואתה מרגיש שיש פה משהו שלא נמצא בכל מקום. ואתה מרגיש שככה אתה רוצה. וזה בעצם המטרה של האדם. ולכן, שאדם תקוע לו וסתום לו וכולי, אתה צריך את המסירות נפש הזאת, שהיא מרפאת את הכל, פותרת את כל הבעיות. איך? פתאום, פוף, מחוץ לקופסה, קרה נס. לא, יוסף בחיים, בנימין לא צריך להיות בעבד, אין פה שום חובות, לא כלום. להפך, יש לנו אוכל גם עד סוף שנות הרעב, נפטרו כל הבעיות באבחה אחת, ולא יכול יוסף להתאפק. מי זה יוסף? זה העולם הרוחני העליון. לא למדנו שיותר מי שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק? אז למה היא לא מנקה כבר? כי העגל לא בא לקחת. נדמה לנו כאילו בורא עולם, למה אתה לא נותן לי? אני לא נותן לך? נתתי לך הכל! הכל שלך נתתי כבר. אתה רק צריך למשוך את זה מהעולם העליון. זה החוק של העולם הזה. אין מתנות חינם. אתה צריך לרצות למשוך את זה מהעולם העליון. וזה לא קורה בפעם אחת. אתה צריך לחיות חיים כאלה. לא שפעם אחת בחיים משכת את זה מהעולם העליון. אתם יודעים מה קורה במצב כזה? מכירים כל מיני אנשים כמו זמרים, שעליהם סינגל אחד, הפך להיות לכל העולם שמע את הסינגל הזה, והם לא מצליחים לכתוב מאז שום שירים. והבן אדם נהיה פשוט מורה רחמים. בן אדם הולך ומספר כל הזמן, 10 שנים עבור 20 שנה, על הסינגל, ואיך הוא עשה את זה, ואיך הוא נהיה מפורסם. וואלה, יאללה, נקסט, תמשיך, מה עוד? לא. נפתח, נסגר. אנחנו פה כדי לעשות את זה כל יום. אנחנו פה כדי שבכל יום ויום, בסוף היום, שנלך לישון, נוכל להסתכל אחורה ולהגיד, היה שווה. הכנסתי איזה ערך, משכתי מהעולם העליון איזושהי אנרגיה רוחנית, כדי לשנות. יש סיפור על דוד המלך שעשה טעות נוראית. הוא ציווה לעשות מפקד, ספרות היהודים, איך הוא בכלל עשה את זה, ספרו את עם ישראל, הייתה מגפה, ואסור לספור. איך משה רבינו סופר את עם ישראל, כל אחד נותן מחצית השקל, סופרים כמה שקלים יש, מכפילים, יש לך מספר האנשים בעם ישראל. אוקיי, דוד המלך שולח אנשים שיספרו. נהיית מגפה. איך אנחנו מבטלים את המגפה? צריכים למשוך את האור מלמעלה למעלה. הקין דוד המלך שכל אחד יאמר 100 ברכות כל יום. מה זה ברכה? ברוך. אתה, לעורר אצל הבן אדם את העניין של למשוך את האורות העליונים, על כל דבר. אתה רואה פרח, תמיר, תעשה ברכה. כל הדברים האלה, אם בן אדם מרגיל את עצמו שכל דבר שאתה עושה זה אמצעי, איך אני מושך פה ברכה? איך אני מושך פה אנרגיה רוחנית מהעולם העליון לעולם הזה? איך אני עושה מצווה? עכשיו, מצווה זה לא מעשה טוב. לא כל מעשה טוב הוא מצווה. שאדם עושה מעשה טוב כדי לעורר אנרגיה רוחנית בעולם, זה מצווה. איך אתה מרגיש בסוף היום? כי אם אתה עושה מעשה טוב, בינינו, כל אחד שעשה מעשה טוב, מחפש שמישהו יגיד לו תודה. מישהו ייתן לו איזה איתור הכבוד, או איזה פרס על המעשה הטוב. מה הבעיה? יש לך שוב בועה שתתפוצץ לך בפנים ותישאר עם שקע של רקנות. אבל שאתה עושה את זה כמצווה, על ידי זה שאני עוזר לאנשים ומשפיע אליהם, אני גורם שיושפע אליי שפע, שאני אהיה משפיע על אנשים אחרים, ואני גורם שהברכה יורדת לעולם הזה. העולם הזה יותר טוב אחרי שעשיתי מה שעשיתי, באופן כללי, כי הכל מחובר. זה מצווה. אבל הבן אדם, אתה לא מכיר אותו, הוא אף פעם לא אגיד לך תודה. מה זה חשוב? אני לא עשיתי בשבילו. עשיתי את זה כדי למלא את הייעוד שלי. כשאדם עושה את זה, אז הברכות מעלימות את המגפה, את הצרה, את הבעיה המשפחתית וכן הלאה. עצם זה שבן אדם לא מלמד את עצמו לחשוב ככה ולחיות ככה. ואז, כשהאור נכנס, מה קורה? קץ שם לחושך. הכל מתהפך. האם היית שואל את האחים, תגידו לי, מה הדבר הכי מדהים שתוכלו, אתם יכולים לבקש, אם הייתה לכם תפילה? הם אומרים, בואו נחזור אחורה בזמן, ולא היינו מוכרים את יוסף. איזה אבן הייתה יורדת לנו מהלב. האם זה פותר, היה פותר להם את המצב כרגע, שאין לכם מה לאכול, ואתם תלויים במלך מצרים וכן הלאה, לא היה פותר את הבעיה. אבל הנה, נפטרה הבעיה. בצורה הכי לא הגיונית שאפשר לחשב. זה בעצם הסיפור. בואו לא ניתן לבורא עולם רעיונות איך להוציא אותנו אל מחוץ, מה יש מחוץ לקופסה. בואו נעשה את הקפיצה הזאת של ויגש יהודה אליו. אל מי? אל ספירת יסוד. שההתנגשות הזאת עם האור, עם השלמות, עם החיבור, עם הרעיון, עם הערך וכן הלאה, ולא לוותר, זה לא קורה בפעם אחת. אנחנו לא רוצים להיות זמר של סינגל אחד, או ממציא של המצאה אחת, או סטארט-אפי שפעם אחת יתפלק לו, אבל אין לו מושג איך עושים את זה עוד פעם. אנחנו רוצים לעשות את זה כל יום. כל יום. ועם זה אנחנו רוצים לייצר את התוכן של האדם החדש, שבעצם אותו אדם שהוא האדם שמחבר עולמות, מחבר את העולם העליון לעולם התחתון, את העולם הרוחני לעולם הגשמי, את השמיים ואת הארץ. ולכן, איך כתובה הבית? יש את הארץ, קו התחתון, יש את השמיים, שזה הקו העליון, ויש את הקו שמחבר ביניהם, שזה האדם. וזה העבודה שלנו. תודה רבה, שבוע טוב, חג שמח וחודש טוב. תודה רבה.